So if I fail my joy, in my silly, I ופני נשאל כל חסד ומראתה בלבי רחנה ולפה הגישנה כקם שבנתיה בלבי רחנה ולפה הגישנה כקם שבנתיה תביאני זכותם של טובי מעשיי, לכליל הערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, עשי מפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשיי, לכליל הערה למען כל הבריאה. הדבור הערתי, אשים נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשיי, לכליל הערה למען כל הבריאה. אנחנו בשיעור 10 של קורס 9. בלמרים יש את החלק המקדים וכך הלאה, אבל בתוך גוף הלמרים יש שלושה חלקים. הוא גומר את הקידות ואת ההלל וכך הלאה. אחר כך הוא נכנס לתרגול עצמו, שזה מתחיל פה בפסוק 11, ואין לכם פה את כל הלמרים, אבל יש לכם את פסוק 16. הגוף העיקרי של הלמרים מתחלק לשלושה חלקים, וזה הולך לפי ההיבטים. אז יש ההיבט הצער, ההיבט הבינוני, וההיבט הרחב. אז יש שלושה סוגים של תרגולים. ודיברנו קצת מה ההיבט הצער. ההיבט הצער, המילה צער יכולה קצת לבלבל, כי זה נראה לנו כמו צרות אופקים או משהו כזה. להיות מתרגל בהיבט הצער זה הישג רוחני ממדרגה ראשונה. זה אדם שכבר מבין את חוסר התכלית של סמסר. הוא מבין סבל. הוא מבין את האמת של הסבל. הוא מבין את האמת של מקור הסבל. הוא מבין את זה שאפשר למנוע סבל. והוא מתרגל כדי לא ליפול למחוזות התחתונים, ואמרנו שאת זה אפשר להשיג איפשהו כאן. אז כל התרגול מדרך הצבירה, דרך ההכנה ועד איזשהו קטע לפני דרך הראייה, זה ההיבט הצר. עכשיו, מי שהגיע לכאן הוא כבר מאוד מתקדם, הוא כבר השיג שינה, וכבר יש לו הבנה טובה של ריקות, טובה מאוד, שלא תרד קרנם בעיניכם, מה גם שלמדנו קודם כמה זה קרמה לא טובה לזלזל בחלקים של הטיצ'ינג של הבודה. אז זה המתרגלים של ההיבט הצער. ההיבט הבינוני, אלה רוצים לצאת מסמסרה לגמרי. לא מעניין אותם שום חלק של הסמסרה, לא עולם האלים ולא עולם הבני אדם. הם מבינים שזה סבל. אז אלה מתרגלים להגיע לנירוונה. פה נירוונה. פה דרך הראייה. להגיע לדרך של ההיבט הצער, לממש את התובנות שלהם בליבנו בכלל לא קל, זה עבודה גדולה מאוד, ומעטים מעטים מגיעים לשם. רוב האנשים בכלל הם לא על דרך דרמית, ובין הבודיסטים שהם על דרך דרמית, מעטים בכלל שמגיעים לשם. אז זה הישג רוחני גדול. לפי הבודיזם, עד שלא עלית על ההיבט הצער, לפחות התרגול שלך הוא אפילו לא דרמי. לא הכוונה שמימשת את התובנות שלהם, אלא שעלית על הדרך שלהם. עד שאתה לא מונע על ידי שעת הנפש מסמסרה, או מהסבל, איך שלא הגעת לשעת נפש מהסבל, זה לא תרגול בודיסטי אפילו. אם המטרות שלו הן בשביל לשפר את החיים האלה, זה לא נחשב תרגול בודיסטי. תרגול בודיסטי כרוך בלקיחת מקלט ובתפנית. לפני זה אפילו לא עלינו על הדרך. אפילו לא עלינו על הדרך עד שאין תפנית. כל עוד אנחנו מצפים למשהו טוב מסמסרה, עוד לא הבנו. עוד לא עלינו על הדרך. ושוב, רק לחזור. המיינד הסמסרי לא יודע להיות מרוצה, לא יודע להיות מאושר, אי אפשר לספק אותו, תמיד הוא עושה עוד משהו, תמיד הוא הולך לאיזה מקום, תמיד הוא משתוקק. זה המיינד הסמסרי. מונע על ידי הכוחות האלה של השוקב, של שלושת הגנרלים. הטווח הרחב, ההיבט הרחב, אלה רוצים עושר מוחלט לעצמם ולכל הזולת. וזה כתוב בפסוק 16. אנחנו תכף נחזור לפסוק 15, אבל בואו נקרא לפסוק 16. השאיפה להארה היא עמוד התווך בתרגולה של הדרך הנעלה. היא הבסיס והיא גם היסוד לנחשול פעולות הבודיסטוות. כשיקוי של קסמים היא תהפוך לזהב את שני המכלולים הגדולים כאחד, ומהווה היא אוצר של חסד נפלא גדוש בטוב שאין לו מידה. לוחמי הרוח אשר זאת מבינים יאמצו את אותה מחשבה נשגבה כשבועת ליבם הכי עמוקה. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני. אם אל החופש קמה לבך, בוא הוצעד גם אתה לדרכי. עד פסוק 14 אנחנו בהיבט הצער. פסוק 15 זה ההיבט הבינוני, ו-16 זה כבר ההיבט הרחב. ומה אומר לנו ג'סון קאפ על ההיבט הרחב? הוא מדבר על השיקוי של קסמים. אתם זוכרים את השיקוי קסמים? הוא מצטט את שנטידבה. אז אני הלכתי וחיפשתי בהפסקה את הציטטה הזאת משנטידבה. זה היה לכם בקורס 10. אני חושב שראיתי את זה גם לתומבים. יש שם הפסוק שאומר, שמור היטב בלבך את זו המכונה השאיפה להארה. כתמיסה של קסמים נעלה שהופך את הכל לזהב, תהפוך היא גוף זה שנטלת, גוף שטיבו זוהמה, אל גופו הנשגב של הבודה, אשר לשוויו אין דוגמה. זה שנטידבה. והתמיסת הקסמים הזאת זה התמיסה של האלכימאים שהופכים ברזל לזהב. שיקוי קסמים. מספרים על נגארג'ונה הגדול, שהוא חי בתחילת האלף. הראשון, לא יודעים בדיוק מתי, יש אומרים שהוא חי 800 שנה, אז קשה בדיוק למקם אותו איפשהו. לא היה כותל קנין, הבודה השני קראו לו. כתב כתבים מדהימים על ריכוז. ויש בה הרבה ספרים, אחד הידועים נקרא מול הפרז'ניה, אמרו מול הפרז'ניה. כתיבה מדהימה, מאוד קשה לקרוא. זה ממש כמו חידה כזאת. נגארג'ונה הזה, בתחילת דרכו, היה במגזר נלנדה, זו היה תקופת פריחה של בודיזם בהודו. אחרי זה הוא דאח עם הכיבושים של המוסלמים. בסוף האלף הראשון הם שרפו מנזרים וספריות, כמו שהסינים עכשיו לטיבט, אז המוגולים עשו את זה בהודו. הם באו מכיוון פרס והם שרפו. ואז הבודיזם דאח בהודו. עד היום הוא לא מפותח בהודו. אבל בתקופה ההיא הייתה פריחה גדולה, והיה נלנדה שהיה מנזר גדול, והוא היה במנזר הזה, והוא היה מבריק ביותר, ומה נותנים לכזה בחור מבריק במנזר? נותנים לה להיות מנהל חשבונות. תצחקו, תצחקו, זה תפקיד מאוד חשוב ומכובד, והיו שמים את אלה שאפשר הכי הרבה לסמוך על יושרם. החכמים הכי גדולים שמו כמנהל חשבונות. אז אל תזלזלו בתפקידים הצדדים. זה תפקיד מאוד מכובד בסנגה. אתם ישר נכנסים לקרמה של נגארג'ונה. היו בעיות תקציביות. ומאחר שהוא היה כזה חכם גדול, אז לא הייתה לו שום בעיה, הוא התחיל להפוך ברזל לזהב. והוא ככה פרנס את המנזר. אבל הם החליטו שזה לא עיסוק מכובד לנזיר, להפוך ברזל לזהב. והם זרקו אותו מהמנזר בגלל זה. הוא נזיר לא יעשה כזה דבר. זה כמו אלה שזרקו את מסה שנטידבה, ואחר כך נכחו באיבלת, אז גם פה היה כזה דבר. זה ככה, הממסד כנגד המחדשים הגדולים, זה תמיד אותו קטע. ההיסטוריה מלאה ורצופה סיפורים כאלה, לא רק הבודיסטית. תמיד שיש מישהו גדול, הממסד שמשמר את מה שכבר היה, שכבר נגמר, מתנגד.
עכשיו, שבממסד.
הסף שבמסעדה, יפה מאוד. אנשים לא מבינים שינוי, לא חשוב אם הם נזירים. anyway, נגרג'ונה היה אלכימאי כזה, והיה לו את כניסת הקסמים הזאת, ועליה מדבר מאסטר שנטידבה, ועל מה הוא מדבר, זו המכונה, כניסת הקסמים, זה השאיפה להארה. ופה אנחנו מכנסים לתרגול של הטווח הרחב. אדם שמתרגל את ההיבט הרחב, הוא מתרגל מעשים של בודיסטווה. מה זה מעשים של בודיסטווה? מה עושה בודיסטווה? בודיסטווה עושה את אותם הדברים שאנחנו עושים. בדיוק אותם הדברים. אז מה עושה את זה במעשה בודיסטווה? המוטיבציה. כי אמרנו 90% מהקרמה זה המוטיבציה. לדוגמה, נניח שאנחנו פוגשים איזו קהילה במצוקה, ואנחנו מחליטים אני אקום ואני אעזור לקהילה הזאת. ואנחנו נוקטים יוזמה ומקדישים הרבה זמן ומאמץ ועובדים קשה והרבה אהבה, ואומנם מצליחים לעזור לקהילה. זה מעשה טוב, נכון? אף אחד לא יתווכח עם זה. זה מעשה חסד? נכון. זה קרמה טובה? נכון. מה יקרה מעשייה כזאת? מה יקרה מהפשלה של קרמה כזאת? אדם שעושה דבר כזה. יום אחד הוא יהיה ביל גייטס, הקרמה הזאת תפשיל, הוא יזכה בממון, והממון הזה ייגמר. יהיה לו בית גדול, או שהבית יעזוב אותו, או שהוא יעזוב את הבית. ובזה הקרמה נגמרת. אם הוא בודיסטווה ועושה את המעשה הזה, הוא אומר ככה, בזכות זה שאני עוזר עכשיו לאנשים האלה, אני מקדיש את הברכה של המעשה הזה, את הקרמה של המעשה הזה, כדי שאוכל להגיע להארה, כדי שאוכל לעזור לכל הברואים לצאת מכל סבל. אני לא רוצה להיות ביל גייטס, אני לא רוצה בית גדול, אני רוצה להגיע להארה. הוא שם את זה בחשבון בנק של ההארה. זאת מסת הקסמים שעליה מדבר מאסטר שנטידבה. עשיית טוב שמלווה בחוכמה. זה עשייה של בודיסטווה. בודיסטווה עושה מה שעושה כדי להגיע להארה. הבודיסטווה הוא באובססיה להגיע להארה, כי הוא מבין שהעולם הוא כולו השלכה שלו, ורק ככה הוא יכול לעזור באמת לעולם. אם הוא יגיע להארה, הוא ישליך אותם לא סובלים. כל סבל שיש בעולם מופיע מהשלכות שלי, שאני עוד לא תיהרתי במיינד שלי. אין סבל אחר ואין דרך אחרת לעזור להם באופן אולטימטיבי. אז אני יכולה להכין מישהו ארוחה ואחר כך הוא שוב ייראה, ואני יכולה לבנות למישהו בית, אחר כך הבית ייהרס או שתבוא לו קרמה אחרת שתגרום לו לסבול. אם אני רוצה באופן אולטימטיבי לעזור לאנשים, אני צריכה לעבוד ברמה של הזרעים הקרמיים שגורמים לי להשתיך אותם סובלים. והבודיסטווה בא מונע על ידי הדבר הזה. הוא אומר, אני עוזר לכם עכשיו ואת זה אני מקדיש כדי שאוכל לעזור לכם באופן אולטימטיבי. וזה הופך את זה לתמיסה של קסמים נעלה. זה הופך את כל המעשה הזה לקסם. זה מה שמביא להארה. זה המפתח. המוטיבציה, הרצון, זה מה שעושים אנשים בהיבט הרחב. האם אנשים בהיבט הרחב מתרגלים את הוויניה? כן, מתרגלים. מה ההבדל? ההיבט. הם עושים את אותם התרגולים, הם עושים את אותו דבר, אבל ההיבט שלהם רחב. השאיפה להגיע להארה תמיד מחזיקה את כל הברואים שם. הכל מוכפל פי אינסוף. כמה ברואים יש? אינסוף. הכל מוכפל פי אינסוף. כל הקרמות מועצמות במידה מדהימה על ידי החמלה הגדולה הזאת. על ידי זה שאני הולכת ונהיית אובססיבית להגיע להארה, כי אני לא יכולה לסבול את היצורים סובלים. ואני יודעת שכרגע קצרה ידים מלושיע להם באמת. אני יכולה אולי במידה כזאת או אחרת, אבל סופית, כרגע. אם אני רוצה לעזור להם בצורה אולטימטיבית, אני חייבת להגיע בהארה, אני חייבת לראות ריקות. אז הבודיסטווה שכל כך אוהב את הברואים וכל כך רוצה לעזור להם, עושה את כל התרגולים, גם של המוסר, גם של הוויניה, גם של המדיטציה, והכל עם אוריינטציה של להגיע להארה למען כל הברואים. והקרמה הזאת היא כל כך מדהימה, זה התמיסת הקסמים הזאת, שכשהוא עושה את מה שהוא עושה עם המוטיבציה הזאת, אז כשכבר הגיע זמנו להגיע לנרוונה, הוא מגיע להארה מלאה. אז הוא עולה להארה מלאה. הוא הופך לגוף הנשגב של הבודה והמיינד הכל יודע של הבודה. ואלה מכשולים שאנשים בהיבט הצר והבינוני לא חיסלו. הם לא חיסלו מכשולים להארה. לכן הם רק הגיעו לנרוונה. ובמהיאנה, הנרוונה נקראת שלווה נחותה. היא אמנם שלווה, היא אמנם מיינד מאושר לחלוטין, היא אמנם מיינד שלא יכול יותר לסבול שום נגע רוחני, שום דבר לא מאחר אצלו דעתם אף פעם, ולא יוכל לעולם, אבל זה רחוק רחוק ממה שאנחנו קוראים כלי להערה, הערה שלמה של הבודה. ומה שמבדיל בינם ובין מי שהגיע להערה מלאה, זה עוד יש להם מכשולים לידע כל. הם כבר חיסלו את כל המכשולים שקשורים בנגעים רוחניים. אין להם יותר סבל. חיסלו סבל. אבל אין להם ידע כל, כי עוד יש להם מכשולים לידע כל. ושאותם ידע ללמה אומר בספרים שלו, הרבה יותר קשה לחסל. תחשבו, לחסל את כל הכעסים והקנאה והטינה והבורות וזה, זה לא עניין קטן בכלל, נכון? מי שמחסל את זה יוצר לעצמו נרוונה. עוד יש דרך ארוכה להגיע להערה מלאה. יש עוד שורה שלמה של מכשולים שהם הרבה יותר עדינים, מעודנים, הרבה יותר קשה לחסל אותם ולבאר אותם מתודעתנו. ואת זה, הארהת, שהוא לא בודה, לא חיסל. אז אמנם הוא כבר לא יסבול, אבל הוא עוד לא בודה. וזאת כניסת הקסמים, וזה המפתח. לחזור לפסוק 15. אם לא תתאמץ היטב להרהר בקשיים שבאמת של הסבל, לא תוכל לפתח בלבך כיאות כמיהה חזקה להשתחרר. ואם לא תשקיע הרבה מחשבה באמת של מקור הסבל, ובאופן שבו אותו המקור שוב ושוב מאלצך לסבול, לא תוכל להבין איך ניתן לעקור את גלגל היגון משורשו. תוך סלידה עמוקה מקיום שכזה, ועם רצון נחוש להיחלץ, יש לחקור בדחיפות כיצד לחסל כל מה שאותנו סבל כובל. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני. אם אל החופש קמה לבך, בוא הוצעד גם אתה ממך. אז זה הבית של התרגול של הטווח הבינוני, והוא היה הפוקוס שלנו בסדנה הזאת. התחלנו לדבר על ארבע אמיתות, התחלנו לנסות לפענח את האמת של הסבל, להבין את הסבל. זה מה שאומר בפסוק הזה. אנשים בהיבט הבינוני, הם רוצים לצאת מסבל, שזה הם קודם צריכים להבין את הסבל. אי אפשר לצאת מסבל אם לא מבינים אותו. אז הוא אומר, אתה חייב להשקיע הרבה מחשבה באמת של הסבל, אחרת לא תוכל לפתח קיירות את הכמיהה להשתחרר. ואם אין לך כמיהה מאוד חזקה להשתחרר, אז איך תשתחרר? אתה חייב כמיהה מאוד חזקה כדי שתעשה את העבודה, כי זה הרבה עבודה. אחר כך הוא ממשיך, הוא אומר, עכשיו אתה גם צריך להבין את האמת של מקור הסבל, אתה צריך להבין מה מייצר סבל כדי שתוכל להפסיק לייצר סבל. הבית הזה בעצם מדבר על ארבע אמיתות, זה איפה שהן מופיעות בלמרים הזה, והן שייכות לתרגול של אלו מההיבט הבינוני. האם הבודיסטווה מתרגל את זה? בוודאי, אבל מתוך ההיבט הרחב, הוא מתרגל את כל אלה, הוא מחפש להבין את הסבל, הוא מחפש איך, מה גורם סבל ואיך מפסיקים סבל, כדי שיוכל לצאת מסבל הוא וגם כל האחרים, ולהראות את הדרך גם לכל האחרים. אז הוא עושה אותו דבר מתוך השאיפה להערה, וזה השיפוי קסמים שהופך את כל התרגול הזה למשהו אחר לגמרי, למשהו פי מיליונים יותר חזק. הרבה יותר חזק, זה ההיבט הרחב. הוא לא קצת יותר רחב, הוא אינסוף יותר רחב מההיבטים שקדמו לו. אז עכשיו הגיע הזמן סוף סוף לכתוב את הטיבטית של ארבע אמיתות. ופה אנחנו מתחילים לסגור את המעגל. אז קודם כל, ארבע אמיתות של ארי אמרנו, בטיבטי. אמרו פקפה, דמפה, שי. פקפה, דמפה, שי. פק פה משיר האריקות, אריה. פק פה זה של האריה. דמפה זה אמת, שי ארבע. אז ארבע אמיתות של האריות. אז האריה תאמור משיר האריקות, אז התרגום גם לא צריך להיות ארבע אמיתות נאצלות. כשהתחילו לתרגם בודיזם לשפות המערביות, את מתרגמים, פתחו מילון ותרגמו פורנובל טרוס בגיל קבל טיצ'ן. אריה זה באמת עליון או אציל, אבל זה לא שהאמיתות הן אצילות. למה הן נקראות ארבע אמיתות של אריה? כי אריה אחרי שרואה ריקות במדיטציה, כשהוא יורד מהמדיטציה, יש שלב שני של הראיית ריקות, שנקרא ג'טו פיישה, אמרו ג'טו פיישה, ובשלב הזה הוא כבר לא במדיטציה עמוקה הזאת של הסמאדי שבה הוא רואה ריקות, אבל יש שלב שמיד בא אחרי זה, שהוא מאוד חזק, שיש בו תובנות אחת אחרי השנייה, שאפשר לסכם אותן בארבע אמיתות. לכל אחת מארבע אמיתות יש ארבעה אספקטים, סך הכל יש 16 אספקטים, ואת כולם הוא רואה ישירות אחרי שהוא יצא מהמדיטציה לריקוד. ארבע אמיתות של האריה, האם זאת אמת אולטימטיבית או אמת יחסית? יחסית. אנחנו יכולים לתאר אותם במילים, אנחנו יכולים להסביר אותם, אנחנו חושבים במושגים. זאת אמת יחסית לא אולטימטיבית. זאת אמת כוזבת. יחד עם זה, היא לא קלה לגילוי. עובדה, עד שהבודה לא הלך ודיבר על ארבע אמיתות, אנשים לא ידעו על ארבע אמיתות. היה צריך את הבודה שיצא מהמדיטציה שלו ויתחיל לדבר עליהן. וכל אריה שמגיע למדיטציה של ריקות, יורד משם ויש לו חוויה ישירה, הוא רואה. הוא רואה את מה שמלמדות ארבע אמיתות. הוא יוצא משם אחרי שהיה בריקות, כמו שיצא מהאוויר הזך וחוזר לסמסרה, כי הוא חוזר לסמסרה, ומבין איך המיין שלנו סובל. הוא מבין את האמת של הסבל מהתנסות ישירה, כי הוא כבר היה במקום אחר. עכשיו הוא רואה את הזיהום אוויר, כי הוא יצא משם לרגע. הוא מבין בדיוק מאיפה זה בא. הוא רואה איך הנגעים הרוחניים מזהמים את המיינד, איך הקרמה מייצרת את העולם. הוא רואה את כל הדברים שהארבע אמיתות מדברות עליהם, הוא רואה אותם בתובנה אישית. התובנות האלה באות אחת אחרי השנייה במהלך 24 שעות. אז 24 שעות מדהימות, שפתאום סודות העולם נגלים לפניו. פתאום היקום פרוס לפניו, והוא מבין עכשיו שהוא סובל, אבל כבר הדרך פורסה בפניו, כי הוא מבין מאיפה בא הסבל. הוא רואה את כל הארבע אמיתות, הוא רואה את ההערה שלו, אז הוא רואה את האמת השלישית, האמת של סוף לסבל, הקץ לסבל, הוא רואה אותה ישירות, הוא יכול בחזונו לראות, הוא יודע מתי הוא יהיה מואר, ואיך זה יקרה, ישירות. הוא יודע שזה יקרה תוך כך וכך זמן, לכל היותר שבעה גלגולים, והוא יודע שזה יקרה לבטח, ועד אז הכל יהיה טוב. אז ממה יש לו לפחד? אין בו יותר שום פחד, וזה מה שכתוב בסוטרת הלב. בודיסטוות שמבינים ריקות, שרואים ריקות, חוזרים משם ואין בליבם שום פחד. אין יותר מה לדאוג, אין יותר מה לפחד, יש רק לעשות את הדרך, ולחסל את כל הסיבות לסמסרה, וזהו. ואם אתה על הדרך הרחבה, על ההיבט הרחב, אתה גם תלמד אחרים לעשות את זה. אתה תעבוד כמו משוגע ללמד את האחרים לעשות את זה, כי זאת האובססיה שלך, אתה רק רוצה להגיע להערה בשבילה. אז זה השם הכולל. הראשונה, אמרו דוניה, דמפה. דוניה, דמפה. אז דוניה דמפה זה האמת של הסבל. זה האמת הראשונה, האמת של הסבל. כשאנחנו עכשיו משתמשים במילה אמת, המילה אמת לא כל כך מתארת את מה שמתכוונים כאן. מדובר פה בעצם על מציאות, על הוויה. הוא מדבר על ההוויה של החיים שלנו, על המציאות שלנו. אנחנו יכולים להגיד מציאות במקום אמת, המציאות של הסבל, זה שאנחנו טובלים בתוך סבל. ודיברנו כבר על הסדר האמיתות כפי שעל בודה לימד אותם, הם לא הסדר הלוגי שלהם. יחד עם זה, הסיבה שבודה בחר ללמד אותם בסדר הזה, כי זה מה שתואם את החוויה שלנו. אדם שמתחיל לעשות את הדרך הרוחנית, מתחיל מתפנית, ותפנית באה מזה שהוא מכיר בסבל. הוא יתחיל מהאמת הזאת. זאת התחלת הדרך הרוחנית. לאמת הזאת יש שני חלקים. אמרו מה דקפה? נוקי? ג'יקטן? ומה דקפה? צ'וקי? סמצ'ן. שני חלקים לאמת של הסבל. מה דקפה? דקפה זה טהור, מה דקפה זה בלתי טהור. אז פה שני המקרים מדברים על דברים לא טהורים. נוקי, נו זה כמו כלי או מיכל או משהו שמכיל. וג'יקטן זה עולם. צ'וקי, סמצ'ן, מה זה סמצ'ן? בעלי מיינד, היצורים החשים. בעלי תודעה. זה מתרגמים באנגלית כסנשן בינגס. צ'ו זה תוכן. אז אנחנו מדברים על הכלי ועל התוכן. הכלי זה העולם, והתוכן ניגר בעולם, היצורים שחיים בעולם, ומדברים על העולם הבלתי טהור ועל היצורים הלא טהורים. אז האמת של הסבל זה העולם שאני חווה. העולם שאני חווה מורכב העולם, הסביבה והיצורים שחיים בו. ולפי טיצ'ינג הזה, הכל שם הסבל. אז במובן הזה, כשאנחנו אומרים האמת של הסבל, בעצם אנחנו רוצים להגיד, כל הדברים האלה הם סבל. העולם, הלא טהור, והיצורים הלא טהורים, הם סבל. לא טהורים במובן שעוד לא הגיעו להערה. או במילים אחרות, כל דבר ודבר בעולם של מי שחי בסמסרה הוא בלתי טהור. העולם עצמו לא טהור, והיצורים שבו לא טהורים. מה שהאמת הזאת אומרת, שכל אובייקט ואובייקט, כל אדם, כל חפץ, כל בית, כל דבר ודבר בקיום הלא טהור, הסמסרי, או שהוא גורם לנו סבל כרגע, או שיגרום לנו סבל בעתיד. המהות שלו היא סבל. לא מצד עצמו, אבל ככה אנחנו נאלצים להשליך אותם, כל עוד המים שלנו לא טהור. וכשנטהר את המים, נאלץ להשליך אותם כתאורים, נאלץ להשליך את זה כגן עדן ואת היצורים שבו כמלאכים, כולל את עצמנו. כל אובייקט ואובייקט שיש לנו פה בעולם הזה, אם אנחנו אוהבים אותו, נאלץ להיפרד ממנו. אם אנחנו לא אוהבים אותו, הוא בא אלינו. יש דפקט באנרגיה שמניעה את העולם הסמסרי. היא דפקטיבית. אנרגיה פגומה שגורמת לנו לאבד הכל, כל הזמן. כל דבר סמסרי נצטרך לאבד. האנרגיה שמניעה את המיינד הזה, שהוא כל הזמן לא מסופק ולא מאושר, היא פגומה. גם אם נעשה הכל נכון, נאלץ לסבול. אז זאת האמת הראשונה. היא אומרת שפה בסמסרה אין שום צ'אנס למצוא עושר. יש פה ושם רגעים בחיים של בני אדם, לא אצל כל היצורים. ליצורי גנום אין אף רגע עושר אחד. לפרטות אין אף רגע מאושר אחד. לרוב בעלי החיים אין אפילו רגע אחד של עושר. לנו יש מדי פעם קצת, טיפה. אבל אנחנו לא יכולים להחזיק בו. הוא מתמסמס. גם אם נעשה הכל נכון. נאכל את האוכל בדיוק, ואת הויטמינים הנכונים, ואת ההתאמלות הנכונה, ונגיד רק את הדברים הנכונים. גם אז, כל אנחנו בסמסר, אנחנו נצטרך לאבד את כל הדברים. אז זאת האמת הראשונה. האמת השנייה, אמרו קונג'ום, דמפה. קונג'ום, דמפה. קון, פירושו הכל. אתם זוכרים קונג'ונור בלוק? היה לנו הלמה כמקלט שכולב. קון זה הכל. ג'ום זה מקור. בעצם זה לנבוע. ודמפה זה אמת. אז ביחד זה האמת של מאיפה הכל נובע. או האמת של מקור הסבל. האמת של המקור, אם תרצו. קונג'ון דמפה. לפעמים אומרים קונג'ון גי דמפה. זאת האמת השנייה על מקור הסבל. גם שם יש שני חלקים. אז אמרו לקי, קונג'ון דמפה. יומון פי, קונג'ון דמפה. זה שני חלקים לאמת של מקור הסבל. ואתם רואים בשני החלקים בסוף יש קונג'ון דמפה, שזו האמת של מקור הסבל, ורק ההתחלה של המשפט שונה, בראשון כתוב ל. ל זה מה? קרמה, יפה. ובשני כתוב ניומון פה. מה זה ניומון? נגעים רוחניים. וניומון פה זה מישהו שנגוע בנגעים רוחניים. מי זה? אנחנו, כולנו. או כל דבר שהוא נגוע. אז מה שני החלקים אומרים? הם אומרים יש שני סוגים של מקור לסבל. הראשון זה קרמה, והשני זה נגעים רוחניים. אז למה אנחנו סובלים? כי יש לנו קרמה שצברנו, ובגלל שעכשיו אנחנו נגועים. המיין שלנו ברגע זה נגוע, הוא לא טהור. אנחנו בסמסרה. אז יש לנו קרמה ונגעים רוחניים, וזה שני המקורות לסבל שלנו. כל הסבל שלנו בא משם. לכן זה אומר לנו גם מה לעשות כדי להיפטר מהסבל, נכון? לטהר את הקרמה, ולבאר את הנגעים הרוחניים, זה הכל. רק שני דברים, תמיד יש לנו רשימות כאלה פשוטות, רק שני דברים. אז זאת האמת השנייה. כשאתם זוכרים, אמרנו על האמת הראשונה, האמת של הסבל, ואמרנו שהמילה האמת לא כל כך מתאימה, זה בעצם מדבר על מציאות של סבל, ואמרנו שכל מה שסביבנו הוא סבל, נכון? שכל דבר וכל חפץ העולם ותושביו, הכל עשויים מסבל, הרקמה שלהם מסבל. הכל זה חמישה מצבורים, והם כולם לא תיאורים, הם כולם סבל. הם כולם או שגורמים לנו סבל ברגע זה, או שיגרמו לנו סבל בעתיד. כשאני אומרת או שהם עכשיו סבל, או שהם יגרמו לנו סבל, אז אני כבר מתחילה לעבור לאמת השנייה, כי אני מתחילה לדבר על מה גורם סבל, על מקור לסבל, נכון? אנחנו לומדים את האמת הראשונה, אחר כך השנייה וכך הלאה, אבל בעצם אם עושים קצת יותר מדיטציה, רואים שכל מה שהוא סבל הוא גם מקור לסבל. כי מה גורם סבל? האם בכל דבר מואר לגרום סבל? לא. אז סבל רק יכול לבוא מסבל. והוא עצמו יהיה גורם לסבל. אז כל דבר שהוא סבל הוא גם גורם לסבל. אז כל דבר שהוא האמת הראשונה הוא גם האמת השנייה. אמת במובן של מציאות. אז מה זה אומר אם ככה? אם הסכמנו קודם שהכל סבל, עכשיו אנחנו מסכימים שהכל גורם סבל. זה מרחיק לכת. זה אומר שכל מה שהמיינד הלא טהור והגוף הלא טהור יכולים לייצר זה סבל, נקודה. כל מה שהמיינד הלא טהור והגוף הלא טהור יכולים לייצר, ייגמר ברע. מוכרח להיגמר ברע. מה בחיים שלנו הוא אחר? מה בחיים שלנו הוא לא כזה? כמעט שאין לנו. אנחנו כל הזמן מייצרים סיבות לסבול. ולכן, הפלא ופלא, אנחנו כל הזמן סובלים. מה בחיים שלנו הוא אחר? יש, אם יש לכם תרגול מדיטטיבי טוב, ויש לכם פה ושם רגעים טובים במדיטציה, אלה לא גורמים סבל. אם אתם מתרגלים טונגלן, אתם מייצרים סיבות למשהו אחר. אם אתם מתרגלים חמלה, אתם מייצרים סיבות למשהו אחר. אבל כמעט כל השאר מייצר סבל. או במילים אחרות, כל דבר שהוא לא דרמה מייצר סבל. בלי כמעט. אוקיי, נמשיך. אנחנו עשינו כמה מדיטציות במהלך הסדנה הזאת על האמת של הסבל. לראות באופן התנסותי איך המיינד שלנו מלא סבל. מעצם מהותו. גם כשאנחנו לא בכאב אז. כל רגע ורגע. בגלל שהוא כל הזמן מונע על ידי תשוקות וחשקים ו... שלושת הגנרלים, אנחנו כל הזמן מונעים על ידי כוחות שמצליפים בנו ומענים אותנו, ואנחנו כל הזמן לא מסופקים. ככה המיינד הסמסומי. גם כשאין כאב אז, יש כל הזמן את הרמה העדינה יותר של סבל, שהמיינד כל הזמן לא יודע להגיע לסיפור. אז זה הבסיס שממנו, אנחנו בונים את הדיון הזה. האמת השלישית, אמרו גוקדן? גוקדן? זה האמת של הקץ לסבל. גוק פירושו להפסיק, או לגדוע, או לקטוע, דן, אמת, אז האמת של הקץ לסבל. יש מילה שקשורה לזה שאתם אמורים להכיר, גוק ואני גק. מאיפה יכול לבוא גק? גקצ'ה? גקצ'ה פירושו הוא הדבר שאנחנו מחפשים להכחיש כשאנחנו מחפשים להבין ריקות. זה הדבר שהדברים הם ריקים ממנו. וזה קשור לגמרי לכאן, אז זה לא במקרה אותו שורש, הגוק והגק. גם פה יש שני חלקים, וזה מאוד מעניין. זה קצת גולש ללימודי החוכמה. אמרו למגי, גקצ'ה, גקפה, ריקפה, גקצ'ה, גקפה. אז אתם רואים, יש פה שתי גקצ'ות. גם ב-A וגם ב-B יש גקצ'ה. וגקצ'ה אמרנו זה אותו הדבר שאנחנו מחפשים להפריך כשאנחנו מנסים להבין ריקות. אנחנו מנסים, מחפשים להכחיש את הקיום של דברים שאנחנו חושבים שהם קיימים ושהם לא באמת קיימים. זה בגדול הרעיון של גקצ'ה. עכשיו אנחנו מפרטים פה, יש שני סוגים של גקצ'ה. לנגי גקצ'ה גקפה, למ פירושו דרך, גקפה פירושו להפסיק. אז באמת של הפסקת הסבל או של הקץ לסבל, הפסקנו או חיסלנו את הגקצ'ה, את הטעות של הדרך. אז א' זה החיסול של הטעות של הדרך. והשני, החלק השני של המשפט אותו דבר, החלק הראשון זה ריקפה, וריקפה פירושו לוגיקה. אז אם ככה, יש פה החיסול של הטעות הלוגית. אז אני אסביר בכמה מילים. זה אולי לא יהיה ברור עד הסוף, כי זה כאמור דורש הרבה יותר לימוד. אני אגיד כמה מילים, לזרוע זרעים. אז מדובר על שני סוגי גקצ'ות. הגקצ'ה של הדרך, זאת האמונה שדברים קיימים מצד עצמם. זאת האמונה שיש לדברים קיום עצמי. האם האמונה הזאת קיימת? כן, בוודאי. האם אנחנו מאמינים בקיום עצמי? ועוד איך. עובדה, אנחנו פה, נכון? אז האמונה קיימת, ומה שכתוב באלף, שכשמישהו מתחיל לממש בליבו את האמת של סוף הדרך, זאת אומרת, לרחש את ההיפסקות, אחד הדברים שנפסק לנצח, זה הטעות הזאת של הדרך של אמונה בקיום עצמי. זאת אומרת, אצל אותו בודיסטווה שמגיע לשלב הזה, נפסקת לנצח לגמרי, באופן בלתי הפיך, האמונה בקיום עצמי של דברים. זה מה שכתוב באלף. אז זה יחסית קל להבין. עכשיו ב' קצת יותר מסובך. ב' זה הפיל הוורוד. אתם זוכרים את הפיל הוורוד שמתרוצץ פה בחדר ברגע זה, עם שני ראשים? ב' מדבר על אותו דבר שלא היה ולא נברא, אלא משל היה. לא רק שלא היה ולא נברא, גם לא יכול להיות. שזה הפיל הוורוד בעל שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר הזה, לא היה ולא נברא וגם לא יכול להיות, כי אין פיל הוורוד עם שני ראשים. אבל אותו הדבר שלא היה, לא נברא, לא יכול להיות, אבל אנחנו אחוזים בו לגמרי ומאמינים בו. והוא שממרר את חיינו. הפיל הוורוד. אז עכשיו אני אשאל אתכם, האם הפיל הוורוד בעל שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר קיים? האם יש פה פיל ורוד? איך נדע אם יש פה או אין פה? נלך בדרך הגילוק פה. הוא אומר מה, תלכי בדרך ההיגיון. ריקפה. ריקפה זה היגיון, זה הדרך של ההיגיון. בואו נפיל היגיון, בואו נחפש אותו. הנה מה הגילוק פה עושים, זה השיטת הוכחה של הגילוק פה. בואו נחלק את החדר הזה לשני חצאים. החדר מהשטיח לכאן והחדר מהשטיח לכאן. בואו נחפש. האם בחלק הזה של החדר יש פיל ורוד בשני ראשים שמתרוצץ? האם בחלק השני של החדר יש פיל ורוד שמתרוצץ? לא. אז האם יש פיל ורוד שמתרוצץ ברגע זה בחדר? לא. כי לא מצאנו. איך יודעים שלא מצאנו? איך את יודעת שמצאת פיל ורוד? זאת אומרת שכשאני אומרת פיל ורוד, את יודעת מה אני מדברת. אפילו שאף פעם לא ראית כזה. אפילו שאין כזה ולא יכול להיות כזה, את יודעת על מה אני מדברת. אז זה נקודת המפתח. כשאני אומרת אני ריקה מקיום עצמי, אין בכלל כזאת אני, כמו שאני חושבת. יש לי איזה מושג על מה אני מדברת. למרות שמעולם לא היה כזה דבר. זה העניין של הגקצ'ה. כדי להוכיח את הריקות שלי, אני צריכה לחפש אותה ולא למצוא אותה. אני צריכה לחפש את הדבורה הזאת שקיימת מצד עצמה ולא למצוא אותה. איך אני יודעת שלא מצאתי אותה? אני צריכה לדעת על מה אני מדברת. איך אני יודעת שאין פה פיל? כשאני אומרת פיל ורוד, יש לנו כולנו תמונה. ראינו פעם פיל, אנחנו יודעים ורוד, אנחנו יודעים שני ראשים, אבל הצירוף הזה בלתי אפשרי. בכל זאת, מיד כשאני אומרת פיל ורוד עם שני ראשים, מצטייר לנו תמונה. ואז אנחנו מחפשים, יש פה כזה? לא. יש פה כזה? לא. אין. אוקיי? אז אנחנו חיפשנו ולא מצאנו, ולכן הפרחנו את קיומו. זאת בדיוק הדרך של ההיגיון. עד שמגיעים לראייה ישירה של ריקות, אנחנו קודם נאלצים להסתפק בהיגיון, כי אנחנו עוד לא מסוגלים לראות באופן ישיר. ואז אנחנו עושים את האנליזה, אנחנו מחפשים. האני הזאת שכביכול קיימת ושמעליבים אותה, ושאוי ובוי אם יגידו לדברים מסוימים, איפה היא? את מי הליבו? בואו נחפש, איפה היא? אז מה השיטה שלנו לחפש? לחפש אותה במצבורים. יש לי 5 מצבורים, יש לי גוף, יש לי תודעה, לתודעה יש 4 מצבורים, בואו נחפש. איפה דבורה? בגוף? איפה? באיזה חלק של הגוף? באיזה חלק של התודעה? בתוך החלק שמרגיש, בתוך החלק שמבחין, איפה היא? וזאת השיטה, זאת השיטה שסוטרת הלב מדברת עליה. זאת בדיוק הדרך למצוא לעצמנו את הריקות של עצמנו, בסופו של דבר באופן ישיר. אנחנו נתחיל לחפש בכל המרכיבים, ולא נמצא, ואז נעמוד מולה, אין, כל הזמן חשבתי שמעליבים אותי, אבל כשאני מחפשת מי אליבו, אני לא יכולה למצוא אותה. אני הולכת ומחפשת, לא מספיק שקראתי בסוטרת הלב, לא מספיק שמישהו מספר לי, אני יושבת ועוצמת את העיניים ועושה את המדיטציה, אני אומרת, אני אחפש איפה אני. אז אני צריכה לראות תמונה של אני רוצה לראות את הפיל הוורוד קודם, בדמיון שלי. איך אני אמחיש לעצמי את העני הזה? דרך טובה להמחיש לעצמי אותה, זה לחשוב שמישהו אומר לי משהו פוגע, מישהו אומר לי את אידיוטית. ואני מגיבה, אוקיי, מישהי הגיבה שם. עכשיו אני הולך לחפש אותה. קודם אני חייבת שיהיה לי גקצ'ה מוחשית, שאני ידע מה זה שהריקות ריקה ממנו. צריכה קודם כל את הגקצ'ה, זה הגקצ'ה. עכשיו אני אשאל לכם שאלה. הפיל הוורוד, עם השני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר, קיים או לא קיים?
קיים זה ממש
שלא. אבל לא בחדר, נכון? אז איך אני יכול להפסיק אותו? אבל כתוב פה, החלק השני של האמת של סוף הסבל, של כס הסבל, שאנחנו צריכים להפריך על ידי הלוגיקה את הגקצ'ה הזאת. הדבר הזה שמעולם לא היה, וגם לעולם לא יכול להיות, האני הזאת שנעלבת, למה אני נעלבת כשאומרים לי אידיוטית? למה? כי אני מאמינה בקיום שלה. אני אחוזה במשהו שלא היה ולא נברא ולא יכול להיות. שקר, בלוף. הבל הבלים. כל הסבל שלנו הוא לחינם. מהתחלה עד הסוף הוא לחינם. אף אחד לא העליב אף אחד. זה שהעליב הוא ריק וזאת שנעלבה ריקה. והעלבון ריק. זה השקיעה הגדולה שאנחנו נפסיק שנגיע לאמת השלישית. נפסיק את האמונה בקיום עצמי, האמונה עצמה תיפסק, וגם הגקצ'ה הזאת תפסיק לעלות. וכשהגקצ'ה פוסקת, באופן אוטומטי הנגעים הרוחניים הולכים, כי אל מי הם מכוונים? אם אני כועסת על זה שהעליב אותי, אז היה צריך להיות מישהו שהעליב אותי. שלושת הדברים לא קיימים באמת. אז איפה יהיה אלמון? אם אין מישהו שמעליב ואין מישהי שהעליבו אותה, אז איזה משמעות יש לאלמון? אוטומטית הרוח יוצאת מהמפרסים. המעד נרגע. יכולים לרגע. אין אף אחד שיכול להעליב אתכם. כי אין את מי להעליב. זה הנרוונה. זה האמת השלישית. יופי, הבנתי את זה מהר. שני הדברים האלה גוקדם. אז כשאתם מגיעים לשם, שם יש התפסקות. ואתם יכולים לייצר לכם, כבר עכשיו, עם הכלים שקיבלתם בסדנה הזאת, מיני התפסקות. אולי תגיעו לנרוונה, אתה לבד. אתם כבר יכולים לעשות קצת אנליזה, ללכת עם מה שעשינו על האמת הראשונה, שעשינו שם אנליזה על שאנחנו משתוקקים לאובייקט, והסתכלנו שם איפה ההשתקקות הזאת, איפה ההנאה הזאת, חיפשנו אותה, נכון? כבר שם אתם יכולים קצת להוריד את הרוח מהנגע הרוחני הזה של שוקקות ושל היחזות לדברים. כבר יש מיני פסקות, קצת קטנה, אולי היא לא הפיכה בינתיים, וכנראה לא תחזור הרבה פעמים, אבל אתם כבר יכולים ליצור את הטיפ-טיפה הזה של ההיפסקות שנתן לכם טעם של האמת השלישית, של הדוק דן. האמת של ההיפסקות, האמת של קץ הסבל. זו הייתה המטרה של המדיטציה, להוביל אתכם לקצת טעם של זה. ברגע שטעמתם את הטעם, אתם כבר לא תרפו, כי אם יכולתם להשיג קצת, למה שלא תשיגו הרבה? פשוט תמשיכו בדרך, ואז תוכלו להשיג הרבה. וזה מאוד מעודד. כי אם הצלחתי להפסיק קצת, אני גם אוכל להפסיק יותר. כשאדם מצליח לממש את האמת של הקץ לסבל, שזה מימוש גדול, זה נרוונה. כשאדם מגיע לשם, הוא הופך לאמת של קץ הסבל, הוא הופך לאמת השלישית. איפה שהיו קודם נגעים רוחניים? אין, נכון? הם הלכו. אין להם לא סובייקט ולא אובייקט. אז יש שם היפסקות. פה אי אפשר לקרוא להם בדיוק בן אדם, הם הופכים לגוק דן. זה מקביל למה שאמרנו קודם. באמת הראשונה והשנייה אמרנו ש... זה לא האמת של הסבל, אלא זה המציאות של הסבל. כל דבר הוא האמת, הדברים הם האמת של הסבל. הדברים הסמסרים הם האמת של מקור הסבל. בדיוק באותה מידה, מי שמגיע לנרוונה מהרה, הוא הופך לאמת השלישית. מה יהיה כשהוא יגיע לירם לאר? הדבר הזה שפה קוראים לו גוקדם, שהוא ההיפסקות הזאת, ההיעדר הזה, הוא הופך למה? לדרמה קיה. זה הגוף המנטלי של הבודה. הדבר הזה הופך לדרמה קיה כשמגיעים לירם לאר. אז זה מעודד. כי אם אני יכולה עכשיו ליצור לי את כזה מיני גוקדן, אני יכולה להתחיל לבנות את הדרמה קיה שלי. ככה אתם בונים את האהבה שלכם. האמת הרביעית. אז אמרו למ דן. למ זה דרך, דן, אמת. אז זאת האמת של הדרך, האמת הרביעית והאחרונה. אז הראשונה הייתה האמת של הסבל. השנייה הייתה האמת של מקור הסבל. השישית הייתה האמת של הקץ לסבל, והרביעית, הדרך אל הקץ של הסבל. זה ארבעה מיתות. הדרך, גם אותה נחלק לשניים. והחלוקה לשתיים, אתם רואים פה, היא קצת יותר מורכבת. כל דבר מורכב מכמה חלקים. ואתם אמורים לזהות אותם. רמז, הם היו קודם על הלוח. צוק, ג'ו, לם, טונג לם, גום לם, מי לא בלם? יפה מאוד. זה חמש הדרכים שהיו רשומות קודם. על מה אנחנו מדברים? על הדרך להפסיק סבל. זו במילים אחרות הדרך להירה. היא מורכבת מחמש אבני דרך שרשמנו אותם קודם. ואלה נחלק לשתי קבוצות. פה צירפנו אותם, ובמיטב המסורת הטיבטית זרקנו עברה בדרך. אז זה יהיה סוף לעם. מה זה? דרך הסבירה. ג'ורלם, דרך ההכנה. אז זה קבוצה אחת, חלק אחד של הדרך. למה צרפו את אלה יחד והפרידו אותם מהשאר? בגלל שפה אנחנו עוד לא אריות, פה אנחנו אריות. כל ההבדל שבעולם. כל ההבדל שבעולם. אלה לא יודעים כמה זמן יסבלו, ואלה יודעים. אלה יודעים שזה סופי, שזה אוטוטוט גמור. הם כבר כמעט יצאו. אז יש פה טונגלם, אלה שראו ריקות ישירות, גומלם, זה על דרך התרגול, ראו ריקות ישירות ועכשיו משתמשים במה שראו כדי לחסל את הנגעים הרוחניים וכך הלאה. ומי לא בלם, לא עוד למידה, גמרו את הדרך, גמרו את התרגול. אם כל מה שאתם רוצים זה להפסיק לסבול, זה ההיבט הבינוני, הבינוני. ההיבט הצער רוצים לא לסבול במחוזות התחתונים. הם עוד לא הבינו עד הסוף את הסבל של סמסר. אם אתם רוצים לא לסבול, אתם חייבים להכיר את ארבע האמיתות ולתרגל אותן. חייבים. אין דרך אחרת להפסיק, להגיע לנרוונה. חייבים להכיר אותן, צריך לזהות קודם כל, בכדי שמשהו יקרה בדרך, חייבים להכיר היטב את האמת הראשונה, את האמת של הסבל. אחרת אין מוטיבציה, אין כמיהה לחופש, לא עושים תרגול, לא קורה שום דבר. אז יש לכם פה כלים, ואנחנו נשלח לכם מדיטציות לעשות, יהיה לכם שתי מדיטציות, תעשו כל אחת חודש, הן קשורות לדברים שלמדנו בסדנה הזאת. יש לכם שיעורי בית, תקבלו גם מבחן סופי שהוא קצת שונה משיעורי בית, אבל יהיה לכם זמן בבית לחשוב עליו, אבל זה לא עם ספרים פתוחים, אוקיי? אתם צריכים לעשות את כל השיעורי בית והמדיטציות שעשינו כאן, ואתם בשביל זה צריכים להסתמך על ההקלטות. אז אחרי שעשיתם שיעורי בית ותרגלתם את המדיטציות שעשינו כאן, אז אתם יכולים לענות על המבחן הסופי, ואז אתם גם יכולים לכתוב את החיבורים. אז יהיה לכם הרבה משימות. אתם תבואו אליי, יאללה. רק אתם צריכים למצוא אותי. אבל אני לא שכחת אתכם, אני עובדת כל הזמן. אז כאמור, השיעורי בית יש לכם, והמדיטציות יתומללו ואז יהיה לכם. אבל עוד אין לכם מה שתקבלו בדואר, זה את המדיטציות שהן בנוסף לתקופה שם איננה, והמבחן הסופי והחיבורים. מה עוד אני רוצה להוסיף פה? עשיתם את ארבע האמיתות, תרגלתם את הדרך, הגעתם לנרוונה. רק לתת לכם חשק לדרך. נרוונה, אתם יכולים לדמות את זה כמעין שער מוזהב, אתם עוברים דרכו, והכל אור זהור. הכל עונג אלאי. אין שום דבר שמעיב על העונג, כלום. הכל מדהים. ואי אפשר לקחת את זה מכם. המים שלכם טהור לחלוטין. המים שלעולם לא יהיה מעונה בכעס, בקנאה, בכל עונג. אין שום דבר חיצוני שיכול לגרום איזה תקלה שהיא. אין שום דרך להזיז את המיינד הזה מהאושר הנשגב הזה. זה נרוונה. יש מה שנקרא נרוונה עם שארית. מי שלמד קורס 2, דיברנו על זה פה, רק לא קראתי לזה בשם. זה מי שהגיע לנרוונה בחיים האלה. עוד יש לו אולי גוף ישן, מקרמות קודמות. אולי קצת יסבול, אבל זה ייגמר, ואז אין יותר סבל. זה נרוונה. על דרך הבודיסטווה, אנחנו לא מסתפקים בנרוונה נחותה. למעשה הבודיסטווה יימנע במודע מלהיכנס לנרוונה, כי הוא רוצה להגיע להארה מלאה. גם כשמגיע הזמן והאימון שלו מאפשר לעבור לנרוונה, הוא ילך על המטרה היותר גבוהה ולהוציא את כל היצורים מכל סבל. והעונג של ההארה מלאה, כמה שדיברתי פה על שער של זהב, שם זה יהיה הכל יהלומים. מה תעשה עם זה? תוכל לעזור לכל היצורים. זה הכל. אז פסוק 16, שקודם קראנו אותו, מדבר על השאיפה להארה, שזה הדרך של הבודיסטווה, שהיא הדרך של הפעולה למען היצורים. וכתוב שם בהמשך, לוחמי הרוח, אשר זאת מבינים, לוחמי הרוח זה בודיסטווה, יאמצו את אותה מחשבה נשגבה כשבועת ליבם הכי עמוקה. זה הדבר שמניע, סביבו סובבים כל חייהם. זה מה שהם עושים. מה הם עושים כשהם הגיעו לשם? הם מתרגלים את שש השלמויות. אחר כך יש עוד ארבע, אבל זה פעם אחרת. הם מתרגלים את השלמויות. יש לכם על זה, אני חושבת, שאלה בשיעורי בית. אנחנו דיברנו על זה במקומות אחרים. בקורס היסוד מנינו את השלמויות. כמה פעמים מנינו? תלכו לאחד המקורות האלה ותיקחו את התשובה משם. ואני רוצה להודות לכם. הייתם נפלאים. עברתם חומר חשוב ונפלא ולא קל. ועשיתם את זה נפלא. ועכשיו אנחנו נעשה את הסיום, שזה יהיה הטקס של הטיהור.
אז אני קודם כל רוצה להודות לך, מורתי היקרה, מורתנו היקרה, איזה עונג, איזה ברכות. היה לי כיף להארח את החופשי.
ארץ תומה בפרחים אדויה עם הצילי יבשות וארבע וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הן ראתה וליבי ילחנה, ובך אגישנה, כגן של עדנת הערה. וליבי ילחנה, ובך אגישנה, כגן של עדנת הערה. אום איתנו בך, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב ידם גורו לבנם ולקם מיית ימם.